מעבר, אז אני יודע לראות מה מעבר. זה בא לידי ביטוי בהדמיה בין שני התמים. אבל היכולת הבסיסית היא לא הדמיה בין שני התמים. היכולת הבסיסית היא להבין מה מונח מאחורי הדבר שאותו אתה רואה, או בתוך הדבר שאותו אתה רואה. זה היכולת האם שלי.
איך רואים
ההצטרה שלי לנו? אז ברגע שאתה... מתוך הביאה, מתוך התארים של העולם הזה, אתה כמו שהרמב״ם אומר, שאין ידיעתו כידיעתנו, ולכן אנחנו לא מסוגלים להבין. הרמב״ם נעצר פה, הרמב״ם אומר, טוב, זה תואר שלילי. זה שהוא יודע, זה בעצם להגיד, זה לא נכון שהוא לא יודע. אבל הנזיר לא יתפוס את זה כך. הנזיר יגיד, נכון, אין ידיעתו כידיעתנו במובן הפשוט, כן, הידיעה שאנחנו מגדירים ידיעה, זה לא ידיעת הקדוש ברוך הוא. אבל כן יש ביניהם משהו משותף. זאת אומרת, אם אני אסתכל טוב במוצג ידיעה כפי שהוא משמש אצלנו בעולם, ואני אנסה להכליל אותו באופן איזשהו, קצת, איזשהו אופן יותר גבוה, יהיה לי כן איזושהי נגיעה בידיעה האלוקית. אני כן מבין לזה משהו.
בידיעה עצמה כן. או בעולם הסיבור?
לא משנה, זה דרגות שונות. שאלה עד איפה ההשגה שלך מגיעה. בסדר, אנחנו אף פעם לא מדברים על התארים של העצמות. גם עולם הצילות זה חלק מהאלוקות מבחינתנו, חלק הטקטון שלה. לא מדברים על העצמות. זה השגה מסוימת בידיעה האלוקית. עכשיו, אתה תעלה יותר גבוה, כל נביא הייתה לו השגה ברמה שונה, הגיע עד רמות שונות. וכל חכם, גם הוא מגיע עד רמות שונות. אז תלוי, עד איפה אתה מגיע, אבל יש לך נגיעה במה זאת ידיעה אלוקית. זה לא נכון שאתה לא מבין מה זה, אתה רק אומר שזה לא נכון שהוא לא יודע. זה כאן הרמב״ם עושה. ואני אומר, לא, למה קוראים בפניהם ידיעה? לפי הרמב״ם אמר, זו שאלה מאוד קשה. אז אין ידיעתו כידיעתנו, אז באיזה מובן אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יודע? אז הוא יודע. אז אם זה באמת, אין לזה שום קשר למושג יודע שלנו, אז למה זה נקרא במילה הזאת? אז למה לא תקרא לזה יקום פורקן? למה ידיעה?
כל המושגים שאתה מתנות לגבות.
מה?
קנה ונוקם וחושב ומוצא
וצוחק. אז מה איתם?
במובנים מושלים, אין להם משמעות
מעבר
למה
שאנחנו... זה מה שהנזיר אומר, זה לא נכון.
לא, לפי הרמב״ם.
לפי הרמב״ם ברור, אמרנו שהרמב״ם שייך לפילוסופים, זה כמות שדיברנו עליהם, הפילוסופים נעצרו בתארים שליליים. זאת אומרת, מבחינתם לא ייתכן תואר חיובי, אין תיאור חיובי לאלוקות, כי עולם המושגים שבו אנחנו משתמשים הוא עולם מושגים אנושי ששייך בעצם לעולמות בריאה, יצירה ועשייה, לעולמות הנפרדים. עכשיו, המקובלים, זה הפירוש המאמרה הזאת שבמקום שנגמרת הפילוסופיה מתחילה הקבלה. זה נשמע תמיד איזושהי אמירה עממית, זה לא אמירה עממית, זה אמירה מדויקת. מבחינת העולמות הקבלים, בריאה, יצירה, עשייה, זאת אומרת, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז הפילוסופיה מגיעה עד בריאה, פשוט תפייה עובדתית, הפילוסופיה מגיעה עד בריאה יצירה עשייה, או בשפה של הפילוסופים עד הגלגלים, עד העולם של הגלגלים, או מהר, שכלים ונבדלים וכו', שזה התרגום או המינוח הפילוסופי בעצם לעולמות בריאה יצירה ועשייה. עולם הבריאה זה העולם הגבוה ביותר. עכשיו, המקובלים חידשו שיש משהו מעבר לזה, זאת אומרת, דבר שמאחורי זה יש וקום עד כביכול, כן, עד העצמות, עד האלוקות. בינינו לבינו, מן איזשהו מרווח אינסופי, אנחנו נעצרים איפשהו באזור הגלגלים, אנחנו זה הנפרדים, הבריאה. כן, נעצרת איפשהו באזור הגלגלים, השכלים הנבדלים, אופן המושגים משונים מסוג זה, ואחרי זה יש איזשהו פער אינסופי, ובסוף יושב כביכול הקדוש ברוך הוא עצמו, שעליו אנחנו לא יודעים להגיד כלום, בגלל הפער הזה. המקובלים עשו גשר על הפער הזה. זאת אומרת, הם חיברו, אחרי עולם הבריאה יש את עולם האצילות, אדם קדמון, הוסיפו עוד המון עולמות, אחרי הגלגלים, אחרי הכל, כבר עולמות לגמרי רוחניים, שהם למעשה עולמות אלוקיים. זאת אומרת, זה כביכול חלקים באלוקות עצמה. זה אחת הבעיות שמעוררת הקבלה, כל הוויכוחים הרי מסובבים סביב העניין, זה הגשמה ועבודת אלילים, כל מיני בעיות שמתעוררות פה, הן מתעוררות בדיוק בגלל העניין הזה. הפילוסופים תפסו שאין דבר כזה חלקים לאלוקות. הבריאה נגמרת, ומכאן אין כלום. זאת אומרת, יש רק אלוקות, עצמות וזהו. אי אפשר לדבר על חלקים, על תכונות, על זה, לכן הכל שלילי. המקובלים תפסו לו, יש חלקים באלוקות, ואפשר לדבר על זה. עוד פעם, זה ברור שאלה ההצלות שהאלוקות מלובשת בתוכם, האינסוף מלובש בתוכם, כל מיני, אם מבינים את זה טוב, אז זה לא עבודה זרה. אבל צריך לחשוב טוב בשביל להבין למה לא. בסדר? והעולמות האלה, זה העולמות שבהם עוסקת הקבלה. הקבלה לא עוסקת בעולמות האלה, בבריאה, יצירה ועשייה. בסדר? אז בעולמות ההם, יש כן תארים, והתארים האלה הם תארים של אלוקים, לא שליליים, חיוביים. הקבלה מאמינה בתארים חיוביים.
לא,
זה שקיימים,
זה לא
חיתוך, שראה אם אני יכול לדבר עליהם. לא, עכשיו, מה שקורה, כיוון שיש יחס של ההצלה בין עולם לעולם, אז בעצם זה כמו חותם ונחתם. יש חותמת ומה שיוצא מהחותמת. זה אחד הוא דמות השני, רק יותר עבה, יותר גס, יותר חומרי. אז מושג הדעת שלנו, אם נחזור לנקודה של ברמב״ם, כן, שהקדוש ברוך הוא יודע, הוא לא במקרה משמש לתאר את אותה תכונה של הקדוש ברוך הוא שאנחנו קוראים לה הקדוש ברוך הוא יודע. אחרת למה משתמשים במילה הזאת? זה טיפשי. לא משתמשים במילה הזאת, ב' לא צריך להשתמש בכלל במילה. לא שיש לי אלטרנטיבה אחרת. סתם לא צריך לדבר על זה. על מה שלא אומר לך כלום, בשביל מה אתה מדבר. זה אידיוטי, זאת אומרת, מה, זה נשמע כל כך טיפשי. אז הם אומרים, טוב, זה להגיד שזה לא נכון שהקדוש ברוך הוא לא יודע. זה מה שאומרים הפילוסופים כדי לצאת מהבעיה הזאת. אבל אני לא יודע, כללי הלוגיקה הפשוטה אומרים שלא נכון שהוא לא יודע, פירושו שהוא כן יודע. נכון, אין אפשרות שלישית, יש שלישית. חוק השלישי הנמנע. זאת אומרת, שהוא יודע או שהוא לא יודע, אין אפשרות שלישית. אז בכל מקרה אתה נכנס פה לאיזשהו, אני לא יודע, המקובלים, הפילוסופים אין להם פתרון טוב לעניין. ולכן בעצם המקובלים טוענים שיש תארים חיוביים. וכשאומרים שהקדוש ברוך הוא יודע, מתכוונים לזה שהוא יודע, כפשוטו. לא רוצה, מה זה כפשוטו? במושגים שלנו זה כמו הידיעה כפשוטה. עכשיו, נכון שזה מושג ידיעה גבוה יותר. אבל זה כן מאותו סוג. כשמתבונן טוב במושג הידיעה שלנו, אנחנו כן נוכל לקבל איזושהי אינטואיציה, איזושהי נגיעה למה אומר מושג הידיעה האלוקי. זאת הטענה. זאת היכולת האנלוגית שהוא מדבר עליה, כי זה להתבונן בתור דבר ולהיות מה שבתוכו, מה שמאחוריו. כך גם אנחנו עושים אנלוגיה בין שני דברים בעולם שלנו. כשאתה מסתכל על דמיון בין שני דברים, איך אתה מזהה מה דומה ביניהם, אתה מנסה לראות מה באמת השם מאחוריו, הרי זה פיל וזה חמור. באיזה מובן הם דומים? בסדר, יש להם ארבע רגליים לשניהם, אבל לא על זה אני מדבר. אז יש להם שניהם בעלי חיים, אני מדבר. אז איך אני רואה את זה? אני מסתכל לתוך מושג הפיל או העצם פיל, ואני תופס שיש פה איזשהו מושג מופשט יותר, רחב יותר, שנקרא בעל חיים. ואני רואה גם בחמור כך. אז אני אומר, טוב, אז אם ככה, אז הם שייכים לאותה משפחה, יש אנלוגיה ביניהם. אבל האנלוגיה מבוססת על יכולת לחדור לתוך או מאחורי המושג שעומד לך מול העיניים, או מול החושים. ואם אתה יכול לחדור כך, אתה גם יכול לחדור כלפי מעלה. גם זה יכול להיות כלפי מעלה. מושג הבעל חיים הוא מושג יותר מופשט, יותר רוחני, מאשר הפיל הקונקרטי שעומד מולי. אבל זה באמת נוגע כבר לדברים שאנחנו נעסוק היום. כן.
אמרת שאולי אתם כן אתם מושגים.
נכון, הקבלה יש לה גם איזושהי מערכת מושגית, אבל עוד פעם, המערכת המושגית של הקבלה מצד אחד היא זרה לגמרי, מין נטע, חוד, יסוד, כאלה דברים שאתה לא יודע בדיוק מה הם אומרים. מצד שני זה כן מילים ששאובות מהשפה שלנו, זאת אומרת אחרת זה סתם, אני מזכיר את הכלי מילים שם לא, אין איזשהו משמעות. ברור שזה איכשהו שאוב מהמילון שלנו, ולא משמש כביכול במובן שזה משמש במילון שלנו. אז למה זה באמת אותה מילה? אתה שאלתי על הרמב״ם, בגלל שיש בזה כן משהו משותף. זאת אומרת, הנצח כספירה, יש בה, המובן שלה זה קשור איכשהו למושג נצח כמו שמשמש אצלנו. וגם רוד, יסוד וכל הספירות האחרות, כל המושגים. טוב, אז אנחנו מתחילים עם סעיף קו ג' אני חושב שנתחיל לקרוא בהערה כי ההערה הזו זה איזה מבוא לסעיף הזה, הערה סמכתת למטה מבוא לכל מלאכת ההיגיון לפילוסוף, אני חושב שהוא מתכוון לאורגנון של אריסטו ובראשו דעת המילות חמש יש חמש מילות, זה חוזר אצל הרבה לוגיקנים עתיקים. סוג, מין, הבדל, סגולה ומקרה. חמש מילים יסודיות. מילות ההיגיון הרמב״ם, שער יוד. העניין הכולל אשר יכלול מספר אישים, עכשיו הוא מבאר את זה, כן? העניין הכולל אשר יכלול מספר אישים נקרא הוא מין. ואשר יכלול שני מינים, או יותר, נקרא הוא סוג. ואשר בו ייבדל המין מזולתו, נקרא הבדל. ומה שימצא לכל אישי המין ולא יהיה מעמיד למין ההוא נקרא הוא סגולה ואשר ימצא לרוב המין או למעט ממנו ולא יהיה מעמיד נקרא הוא מקרה זה חמשת המילים אני אבהר את זה קצת אני עכשיו אבהר את זה העולם הלוגי מחולק לסוגים מינים ופרטים בסדר? סוגים זה איזשהם מילות אב. דיברנו על בניין האב בסעיפים הקודמים. אנחנו לוקחים את הפרטים והופכים אותם לאיזשהו אב, לאיזשהו מושג כולל שמכיל את כל הפרטים. זה נקרא בניין אב. בניין אב זה אינדוקציה, כמו שראינו בפעמים הקודמות. אז יש לנו איזשהו שם כולל שכולל בתוכו הרבה פרטים. השם הכולל שכולל בתוכו הרבה פרטים נקרא מין. אבל אפשר להמשיך הלאה עם התהליך הזה ולקחת הרבה מינים ולכלול גם אותם, לתפוס אותם כפרטים של משהו עליון מעליהם שהוא יקרא סוג. סוג כולל בתוכו הרבה מינים. כל מין כולל בתוכו פרטים. זאת אומרת, השם הכולל התחתון ביותר קרוי מין. השם הכולל הבא קרוי סוג. כמה מינים מצטרפים לסוג, מעבר לזה כבר אין מילים. זאת אומרת, אפשר להגיד אולי סוג עליון ועוד יותר עליון, אם יש לנו איזושהי היררכיה גבוהה יותר, אבל מעבר לזה כבר אין, אין מונחים נפרדים, ואני אדבר על זה עוד מעט גם למה. נדמה לי שזה מעוגן איכשהו במציאות שאנחנו מכירים. אז בכל אופן, אז זה סוג, מין ופרטים. עכשיו הוא אומר, זה ראינו את שתי המילים הראשונות, סוג ומין. עכשיו, הבדל זה הדבר שמבחין בין מין למין. באיזה מובן שני אלה הם מינים שונים? בגלל שיש ביניהם הבדל. כן, אבל עוד פעם, אנחנו כבר לא... סוג לא מתייחס לסוג מבחינתנו. ודבר שמתייחס לדבר אנחנו קוראים לו מין. סוג זה איזשהו מושג אחד, צורך הדיון יש על סוג אחד בעולם. נכון שהתמונה הזאת אפשר לשכפל אותה, אבל אנחנו לא, זה לא משנה, זה רק פשוט לשכפל. התמונה שאנחנו מסתכלים עליה זה סוג שמתפרט למינים, שכל אחד מתפרט לפרטים. זה הקטע שאנחנו מסתכלים עליו. ברור שעקרונית אפשר להרחיב את זה ולעשות את הסוג הזה למין תחתון לאיזשהו מין עליון יותר וכן הלאה, אבל נתנו מספיק להסתכל על המבנה הזה כדי להבין את, את ההיררכיה היסודית, את האבן היסודית של הפאזל הזה. אז אנחנו אומרים, יש סוג, יש מין, ההבדל, זה מה שהוא אומר כאן, שיכלול שני מינים או יותר נקרא הוא סוג. באשר בו ייבדל המין מזולתו, נקרא הבדל. זאת אומרת, באיזה תכונה מבדילה את המין הזה מהמינים האחרים, זה נקרא הבדל. עכשיו, ההבדל הזה, זה למעשה תכונה של המין. נכון? זה תכונה שלו. באיזה תכונה מיוחדת רק לו ולא לאחרים. אז מה זה סגולה? סגולה זה גם תכונה. סגולה בעברית זה תכונה. מה זה סגולה? אז הוא אומר, מה שימצא לכל אישי ימין, זה הפרטים שכלולים במין הזה, ולא יהיה מעמיד למין ההוא, נקרא לו סגולה. אם יש תכונה מקרית, אני מזכיר לך קצת משהו, אני מבין. תכונות שהן לא מהותיות למין הזה, אבל הן מאפיינות את כל הפרטים של המין הזה. בסדר? זה נקרא סגולות למין הזה. להבין מתכונות שהן מקריות לגמרי, זאת אומרת שאפילו לא מאפיינות את כל הפרטים, שזה נקרא מקרה. בסדר? התכונות שלא מאפיינות את כל הפרטים, זה סתם תכונות מקריות לגמרי, אין להם קשר מהותי לעצם שהן מאפיינות אותו, אז זה נקרא, זה נמצא במקרה בעצם הזה, בפרט הזה. אז זה נקרא מקרה. סגולות זה לא דבר שנמצא במקרה, זה שייך לכל הפרטים שמרכיבים את המין הזה, אבל זה שייך להם לא באופן מהותי. עוד מעט אני אתן לו לדוגמה. ההבדל זה דבר שהוא המציין, הוא המגדיר, הוא המעמיד, מה שהוא קורא פה. כן, מה עם נידה, מה עם נידה, דברים בסוכה. מה שמעמיד את הסוכה, בסוכה יש הרבה דברים, נכון? מה שמעמיד אותה זה הדבר שמחזיק אותה כסוכה. בסדר? כל סוכה יש בה עצים ובסחר, אבל מה שמעמיד אותה זה מה שהופך אותה לסוכה. בסדר? מה? כן, כן, לא, לא התכוונתי. לא, המעמיד זה גם סחר. המעמיד זה סחר, זאת הסביטה. לכן המעמיד, לכן המעמיד אסור שיהיה. לכן, מה אומרים במעמיד? מה הדיון במעמיד? לא, המחלוקת היא האם... לא, המחלוקת היא האם יש מושג כזה שנקרא מעמיד. מעמיד אין כמעט מחלוקת, מעמיד זה מעמיד, זה המחלוקת. זה מעמיד עצמו, יש שיטות בודדות, למעשה, המשנה ברורה גם פרוטקט של מעמיד, לא אסור שיקבל תומה. רק שחזוני שזה החומרה של מעמיד זה מעמיד. אני לא זוכר, אבל זה שיטות מודדות. המעמיד זה דבר פחות או יותר מוסכם. המעמיד זה מעמיד, זה הוויכוח. אבל לא משנה, בכל מקרה, יש כאלה שאומרים שאין מושג כזה מעמיד, לא אכפת לי, אבל מי שאומר שהמעמיד אסור שהוא יקבל תומה, מה הוא אומר בעצם? שהמעמיד זה הפך. שכתוב שישחק תריות מפשולת זורם ויקב, זה נאמר על המעמיד, לא על הענפים שנמצאים למעלה. או לא רק על הענפים שנמצאים למעלה. זה השחק, זה מה שמעמיד את השחק, זה השחק. טוב, לא, בכל אופן זה רק דוגמה מושלת. הסגולה, ניתן אולי דוגמה, לכל בן אדם יש לב, למשל. נכון? אבל נדמה שזה לא הגדרתו המהותית של האדם שיש לו לב. נכון? מחשבה או שכל, הייתי אומר שזו הגדרה יותר מהותית. רצון זה תכונה אולי יותר מהותית. לב זה נכון שיש לכל אחד, אין בן אדם בלי לב. אבל זה לא נשמע כמו דבר מהותי, זה לא הדבר שמגדיר את היותו אדם. זה נכון שזה נמצא בכל אדם, אבל זה לא קשור מהותית למושג אדם, זה נמצא בחפץ אדם, נקרא לזה כך אולי. זה נמצא בחפץ אדם, כן? אבל זה לא שייך מהותית למושג אדם, זה שיש לו לב. כל חפץ, כל פרט שהוא אדם, יש לו לב, זה נכון, אבל זה לא אם הייתי צריך ליצור את מושג האדם, לתת לו הגדרה, לא הייתי מכניס בתוכו מרכיב בהגדרה שצריך להיות לו גם לב. לב על מסוון פיזי. אולי לב מטאפורי, אני חושב שכן אולי. אה? אבל אתה בגלל
בידוק שאתה יגיד על זה. מה שאני אגיד, מה
שמועדים, זה משהו שכה אמרת במובן הזה. לא, עכשיו זהו, בלב, לכן חשבתי קודם, ניססתי קצת, כי לב זה אולי דוגמה לא כל כך טובה, כי לב במובנים מסוימים זה פשוט נקרא אולי מעמיד של סוג, של בעלי חיים. ולכן הוא לא מעמיד של המין. אבל זה לא משנה, אני יכול... ואילו אצלו שרק לבני אדם היה לב, לצורך הדיון. אז זה כן היה מושג מהותי, או שלא. אז יש חמש אצבעות, יש לכל בן אדם. נכון, אני לא יודע, כל שיש עוד יצורים בטבע שיש חמש אצבעות, אבל ודאי לא לכל בעלי החיים, נכון? אז זה קיים לכל בן אדם, אבל זה לא מרכיב מהותי של הגדרתו כאדם. אדם, זה נקרא סגולה שהיא לא הבדל. זאת אומרת, ההבדל זה הדבר שמגדיר את המין להיות מה שהוא. היום בלוגיקה המודרנית, אז יש כמה עירורים על העניינים האלה, ויש כאלה שמגדירים את המין, יש שני דברים שנקראים הגדרה דרך ההיקף ודרך התוכן. הגדרה דרך התוכן זה להגדיר למה אתה מתכוון כשאתה אומר בן אדם. הגדרה דרך ההיקף זה לומר בן אדם פירושו ולהצביע על כל בני אדם, זה נקרא בן אדם. ויש כאלה שלרוב שהם לא מוכנים להשתמש,
מה?
כשאני רוצה להבהיר לך את המושג בן אדם, אז אומרים חלק מהלוגיקנים המודרניים שאני לא, אין לדבר הזה הגדרה דרך התוכן. אולי אפשר לעשות איזשהו קירוב דרך כל מיני מושגים אחרים. אבל מה שאני יכול זה להצביע לך על כל הפרטים שנכללים בתוך המין הזה שקראו אדם. ואז יש לך קריטריון ברור. זאת אומרת, אתה רוצה לדון לגבי עצם מסוים, האם הוא אדם או לא, תסתכל ברשימה שלך ותראה, אם הוא מופיע אז הוא אדם. אם הוא לא מופיע אז הוא לא אדם. אתם מבינים ממה נובע השיטה כזאת? השיטה כזאת נובעת מזה שאנחנו לא מוכנים לעשות אנלוגיות. אתם מבינים את ההבדל, את הנקודה. כי בעצם מה הם אומרים? הם אומרים, אני לא יכול לתת לך, אני לא יכול לסמוך שהיכולת שלך להתבונן לתוך הפרט ולהוציא מתוכו את המין שלו היא אותו דבר כמו שלי. כל אחד, אנלוגיה זה דבר סובייקטיבי, איך אני יכול לדעת? האדם זה מין מושג ארטילאי שאני לא יודע בדיוק לשים לך את האצבע, אני אגדיר אותו כך, מישהו אחר יגדיר אותו אחרת. מה אנחנו יכולים לעשות? לסכם באופן איזה הסכמי כלשהו, אוקיי, קבוצת הפרטים האלה, אחד מהם שיגיע לפניך, מותר לך לקרוא לו בן אדם. זה בדיוק מה שמונח פה.
אם אני
יודע
לצורך את אדם חדש
כתמצא. לא, לא, אי אפשר יהיה
לצורך. אבל אנלוגיה כן. אפשר
לצורך? לא, אי אפשר לצורך, אי אפשר לצורך. זה בדיוק כאן הבעיה. אבל זה גישה מופרכת מעיקרה, אני חושב שזה כל כך מצחיק שזה עולה, אבל עצם זה שזה עולה זה מאלף. זה מראה עד כמה אנשים מנסים לברוח מן האנלוגיות. עד כמה אנשים לא סומכים על, על, על אלמנטים חשיבתיים שלא שייכים לדדוקציה, למתמטיקה, להשלכה הלא מתמטית.
זה אומרים שלא ניתן, אין הגדרה,
לא, לא, אין דבר כזה הגדרה. הגדרה זה אוסף פרטים שבמובנים מסוימים נראים לנו דומים, ולא בטוח שאצל כולנו זה באותם מובנים. זאת אומרת, שמבחינתי כל היצורים האלה דומים אחד לשני, אני מניח שלא יכפרו בזה, שזה בכל זאת נראה לנו איזשהו דומים. אבל בסדר, מתייחסים לזה כדבר לא בעל משמעות מהותית. אז מבחינתנו ההגדרה האובייקטיבית שמחייבת את כולנו זה רק אוסף הפרטים. זה לא המשמעות שמאחורי הפרטים. כי זה כמו דבר סובייקטיבי, כל אחד איך שהוא רואה את זה. אז לא נותנים אמון באותם כלים שהם כלים אנלוגיים, זה בדיוק מה שדיברנו קודם. זה איזשהו ביטוי קיצוני לגישה הזאת שלא נותנת אמון בכלים אנלוגיים. עכשיו עוד הערה רק לגבי ה... טוב, זה ההמשך כבר לא כל כך משנה, זה ההסבר בעצם שצריך להבין אותו. השאלה, למה באמת מסתפקים בשתי רמות? אם באמת אני רוצה לברר, זה שם הערת דדית, שלא כך קשורה פה לעניין, אבל זה הערה מעניינת. אם אני רוצה באמת רק להצביע על המבנה הכולל דרך יחידה אחת שלו, אז בכלל מספיק להגיד מין וסוג. למה להגיד מין ופרט? אז בכלל גם את הסוג לא צריך. אם אתה כבר עולה לסוג, אז למה רק את הסוג ולא הלאה? זאת אומרת, למה אתה מייצר פה? זה נראה כמו לא המינימום ולא המקסימום. אז למה אין מילים בעברית למה שמעבר לסוג, או בכלל בשפה האנושית?
למה זה קשור?
מבחינה שימושית, יש מיונים שהם יותר משתי רמות, מה זאת אומרת? יש מיונים שהם יותר משתי רמות, כל מיון כמעט. יש עצמים שמחולקים לחי צומח דומם, נניח, לצורך הדיון מדבר. בסדר? אז יש לך...
זה הפרטים.
לא, זה לא הפרטים. זה העצמים, אתה רוצה לקרוא לזה שבכלל הישים בכלל, כן, הישים בכלל זה עיקרי הסוג, חי צומח דומם וכולי, זה המין, נכון? עכשיו כל אחד מהם, אני מסתכל לתוך הצומח, זה שעצים יש שיחים, יש צמחים, נכון? זה עוד פעם מין, זה עוד לא הגעת לפרטים, ואני יכול עוד להמשיך ולחלק הלאה, אין שום בעיה, אנחנו ביום יום נתקלים כל הזמן בהיררכיות שהם למעלה משתיים. אז למה עוצרים פה? אז נראה נפשך, או מין ופרטים וזהו, או עד הסוף, זאת אומרת, אני לא מין אחד, מין שתיים, מין שלוש, אתה יכול לנסות ליצור איזשהו מינוח שימשיך עד אינסוף.
נדמה לי ש...
מה?
יש הבדל מהותי בין הסוג למין?
יש הבדל מהותי, נדמה לי, יש הבדל מהותי במובן הזה שהסוג מרוחק שני מרחקים מהפרט, והמין מרוחק רק מרחק אחד מהפרט.
הסוג הזה מרוחק שלוש ודמיים.
לא, לא, אבל זה פה אני, בדיוק זה מה שאני רוצה להסביר. הנקודה היא, אני חושב, רק ספקולציה מטאפיזית, אבל אנחנו מרשים לעצמנו לעשות אנלוגיות, נכון? אז אנחנו אפילו נותנים אמון בהם מסוים. אז אם השתכנעתם, עשיתנו בזה אמון. נדמה לי שיש איזשהו מבנה בסיסי שרואים אותו בכמה מקומות, אני חושב, שבאמת אין התייחסות מעבר לשתי רמות. זאת אומרת, הסוג מתפרט למינים והמינים לפרטים. עכשיו, הסוג מתייחס לפרטים לא רק דרך המינים, הוא גם מתייחס אליהם באופן ישיר. זאת אומרת, כל פרט יש לו מין ויש לו סוג, אבל הסוג לא מתייחס אליו רק דרך המין, הוא גם שייך למין והוא גם שייך לסוג. זה חוץ מזה שכמובן גם דרך המין הוא שייך לסוג. עכשיו, יחס ישיר כזה אין אחרי שתי רמות. אני אתן לדוגמה. כתוב בחז"ל ש... אין קשר, נדמה לי, מעבר לדור רביעי. אין קשר מעבר לדור רביעי. זאת אומרת, הסבא קשור לנכד שלו. רחמי אבא לבן. רחמי אבא לבן, הם נעצרים בדור שלישי. הם לא ממשיכים הלאה. עכשיו, מה זאת אומרת? הרי ברור, למשל אני, נגיד, יש לי נין. כן? אז אני ארחם על הנין הזה בגלל שאני מפחד שהנכד שלי יסבול. נכון? אז ודאי שאני לא רוצה שהנכד שלי יסבול, כי אליו אני מאוד קשור, אז דרך זה אני דואג לנין. אבל אני לא דואג לנין ישירות. אתם מבינים? מה זה אומר? זה אומר שברור שיש יחס היררכי עד אינסוף. יש סוגים, סוגים עוד יותר עליונים ועוד יותר עליונים עד הפרטים. אבל היחס הזה עובר תמיד דרך ההיררכיה. יחס ישיר יש רק עד דור שלישי. היחס בין הסבא לנכד הוא יחס ישיר לא רק דרך האבא. נפקמינות למשל, כתוב ברש"י, הרי פרשת ויגש, נכון? חייב אדם בכבוד אביו יותר מאשר בכבוד אביו. זה שם המעריק המפורסם, שאם זה כן או לא, מה זאת אומרת יותר? אז דנים שם, יש חקירה, האם מה שאני חייב בכבוד הסבא שלי זה רק בגלל שזה חלק מכבוד האבא שלי, או שאני גם חייב בכבוד של עצמו. אפשר להראות, לפחות בחלק מן הפוסקים, חלק אחר בכלל לא מקבל את זה שחייב אדם בכבודו, אבל חלק מן הפוסקים, וככה לכאורה משמע שזה גוף הוויכוח. זה גוף הוויכוח בין אלה שאומרים שיש חובת כבוד לסבא לבין אלה שאומרים שאין. מי שאומר שאין לא אומר שבאמת שאין. הוא אומר שחובת הכבוד לסבא היא חלק מהכבוד לאבא. אבל אין אחד שאומר שאני לא חייב בכלל לכבד את הסבא. זה גם המעריק לא מסכים. אני לא אגיד, אני חושב. זה אפשר לתת ראיות. מי שאומר שאני חייב בכבוד הסבא, חולק על המעריק, זה רעש שישמע לחומש, או המדרש בעצם, מביא מדרש, אז הוא בעצם אומר יותר מזה. הוא אומר לא רק שאני חייב דרך אבא. אני חייב בכבוד ישיר. עכשיו, מה קורה עם הסבא רבא? אז יש לדון פה באמת. לאור מה שאנחנו אומרים עכשיו, יכול להיות שבסבא רבא כולם יסכימו למעריק. זאת אומרת, שאני חייב בכבודו רק דרך הסבא. אתה יודע? אפשר להראות את זה בעוד מקומות, למשל בספירות, בקבלה. אפשר להראות, ראיתי איזה פעם היה לי דיון הזה עם מישהו שטען את הטענה הזאת, אני חושב שהוא מבין הרבה יותר גדול ממני, אז אני מאמין שזה יותר בדוק ממה שאני יכול להציג. הוא באמת אומר שאין התייחסות של ספירה, הרי יש 10 ספירות, ולכל ספירה יש ספירות פרטיות. יש נתח שבנתח, נתח שבאות וכו'. יש 10 ספירות שהן תת ספירות של כל ספירה, נכון? זה מגיע עד רמה שלישית. יותר מזה אין התייחסות. עכשיו, זה לא שאין, זה מתפרט לאינסוף. כשאתה מסתכל על תמונה ואתה רוצה לבחון יחסים בין חלקים שלה, אז אף פעם לא יופיעו לך ספירות שבמדרגה שלישית לעומת הספירות הפרטיות. כי אין ביניהם יחס ישיר. אז אין טעם להכניס אותם לתמונה, נכון? הם התייחסו דרך הספירה היותר כוללת, שזה כבר שייך לתמונה הבאה, שם אתה תראה כבר את הענף הבא. אבל יחס ישיר שמדלג על הספירות האלה...
איך הוא מתאם קורא יחס? אמרת עם הסבא והבן, זה יחס כאילו רגשי, אבל אתה אומר, זה לא יחס...
למה? היחס הרגשי הזה מבטא, טוב, זה... אתה בטח פה הספקת לקרוא שם, אני... אני לא חושב שהרגש זה דבר שעומד לעצמו. זאת אומרת, הרגש בדרך כלל מבטא מציאות פילוסופית. זה לא נובע, אני לא אומר שבן אדם מפעיל רגש אחרי החלטה פילוסופית, לא זה אני מתכוון. מתכוון אבל שיש לרגש שורש פילוסופי. והמבנים, למשל, רגש הכבוד, לדוגמה. כן, דיברנו על זה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה פעם. יש שלוש תאוות בסיסיות, מתחילים אותי, אני חושב שזה דברים מעניינים. יש שלוש תאוות בסיסיות לאדם. יש כבוד, ממון, זה מין. אולי גם אכילה, אפשר להגיד. אכילה ומין. ארבע תאוות. כל הרחבות האלה, כל התאוות האלה, אומרים תמיד שהגאווה זה שורש כל המידות הרעות. למה? בגלל שהרדיפה אחרי כבוד זה בעצם רדיפה להגדיל את עצמי. כל התאוות זה רדיפה להגדיל את עצמי. תאוות המין זה להוליד יותר, עוד פעם להגדיל את עצמי. זה השורש הפילוסופי שלה. לא שאני מתכוון שכל אחד שעובר עבירת מין זה כדי להוליד משהו. אבל השורש הפילוסופי של הרגש, של התאווה הזאת, יש השורש פילוסופי. שכרוך במבנה הפילוסופי של העולם. וזה איזשהו רצון להגדיל את עצמי. אפילו האכילה דרך אגב. אכילה זה דבר משמין. זה דבר שגם מעריך את ימיי, באמת. זה דבר שמעריך את ימיי, זה דבר שמחזיק אותי יותר. לכן יש תאווה לאכילה. מבינים? זה תמיד תאוות להתפשטות ואימפריאליסטיות מסוג כזה או אחר. זה השורש של כל התאוות הרעות, להגדיל את הפריט.
אתה יכול ברצון למצוא איזושהי נקודה שהיא לא נקודה רצונית. בתוך רצון אתה יכול למצוא נקודה שהיא לא רצונית. זאת אומרת? אתה מערך בין שם מושגים, בין מושג הרצון שהוא רצון, תאווה זה רצון. כן?
מה פתאום?
רצון למשהו.
מה פתאום? נכון. הרצון נכנע לתאווה. תאווה זה לא רצון. תאווה זה יצר. זה בדיוק הבעיה שנוצרה אחרי חטא אדם הראשון. שהנחש נכנס פנימה, מה שמסביר גם מורה נבוכים וגם בנפש החיים מסביר את זה. שהנחש נכנס פנימה ועכשיו פתאום אני מרגיש שהתאוות זה בעצם אני רוצה את זה ואת זה ואת זה. פעם הנחש היה בחוץ, אמר לי תעשה כך וכך, פיתה אותי מבחוץ. אז יש לי יותר יכולת עמידה כנגד זה. אבל כאן פתאום אני מרגיש שאני רוצה את זה, זאת אשליה, זה עדיין נחש. אני נמצא בפנים, אבל זה נחש. כשאני נכנע לתאווה, זאת החלטה שלי להיכנע לתאווה. אני לא מדבר על זה. אני מדבר על התאווה עצמה. יש לי תאווה למין. עכשיו, אני נכנע לתאווה הזאת, אז אני גם מבטא את המעשה. אבל זה החלטה רצונית, שאני נכנע לתאווה. אבל התאווה, הדחיפה לזה, זאת דחיפה שאני מדבר עליו.
זה ביולוגי.
מה? לא, זה ביולוגי או נפשי, לא משנה.
אז איך אתה מוצא ביסוד פילוסופי?
כיוון שהמבנה של הנפש של האדם זה כמו המבנה של העולם. המבנה של הנפש, המבנה של היצרים שלך, של הנטיות, הרגשות שלך, זה כמו המבנה של העולם, יש אנלוגיה ביניהם. הוא בנוי כמו העולם, ואם בעולם יש יחס עד רמה שלישית, אז גם הרגש שלך יפעל באיזשהו אופן עד רמה שלישית. ככה הוא פועל, זה חוקי טבע אני מדבר עכשיו, לא על חוקים של רצון. רצון אין חוקים, זה כל מהותו של רצון. אני מדבר על חוקי הטבע של טבע הנפש האנושית. לאיפה אתה מרגיש דחף? אתה מרגיש דחף לדברים שבאים להגדיל את עצמך. אתה רוצה לגדול. זה ה... מה?
תאוות הרצועה מילוי.
תאוות המילוי.
מילוי זה גם אכילה, גם
מורה. אתה מבין הרגשת ריק. אז מה זאת אומרת הרגשת ריק? יש חלק ממני שהוא לא אני. אתה רוצה להרחיב את עצמי לעוד מקום שאתה גם היה ריק ממני.
אני אוכל ואני משמין.
לא, לא. אכל ואני משמין זה הביטוי הגס לזה, למרות שהוא קשור. אז זה שאני אוכל זה גם מחזיק אותי בחיים יותר. זה עושה את חיי יותר ארוכים, במובן הזה זה גם מעריך, מגדיל אותי, מגדיל אותי על ציר הזמן.
זה לא תמיד הגדלה.
לכן אמרתי, לא, לא, אין לי פה טענה פסיכולוגית. זה לא טענה שהבן אדם רוצה את זה בגלל שהוא רוצה לחיות יותר, להפך. הוא בדרך כלל אם הוא יאכל הרבה הוא יחיה פחות. ככה לפחות אומרים הרופאים היום. אבל השורש הפילוסופי של הרצייה הזאת, הוא בגלל שהאכילה זה דבר שמעמיד את האדם, זה דבר שמחיה אותו. ומין זה דבר שממשיך אותו הלאה, לדורות הבאים.
הסיבה בעצם שאדם רוצה דבר מסוים, זה בגלל ש...
זה לא סיבה, עוד פעם. זה לא בדיוק סיבה, זה שני מישורים מקבילים. זה שני מישורים מקבילים, אני רק מראה לכם שהם בנויים באותו אופן. יש אנלוגיה בין המבנה של נפש האדם למבנה של העולם. העולם איכשהו מורכב באיזשהו אופן אחיד, יש חוקים ששולטים על העולם, אני חושב שבתורה הם אמורים איכשהו להיכנס. החוקים האלה נמצאים בתורה כמובן לא בצורה של משוואות שרדינגר, אבל משוואות שרדינגר מייצגות את הפן הפיזיקלי של המבנה שאתה יכול לראות אותו בהקשרים אחרים. מי שיודע לעשות את האנלוגיות בין התחומים השונים, אז יבין גם את משוואת שרדינגר אולי, מתוך התורה. תורת הקוונטים, לא משנה, משוואה בפיזיקה. משוואה יסודית של תורת הקוונטים.
הרצון של האדם הוא מאותם דברים שמעמידים אותו בעולם?
לא רצון, זה לא הרצון של האדם. הרצון של האדם הוא מחליט האם להיכנע לתאווה או לא להיכנע לתאווה, זה הרצון. אבל אני מדבר על התאווה עצמה. יש לי איזושהי משיכה, אני מרגיש דחף לעשות משהו. עדיין יש לי את ההחלטה אם להיכנע לזה או לא. ההחלטה אם להיכנע לזה או לא זה החלטה אוטונומית של הרצון שלי, על זה אני בעל הבית בלעדי. אבל מה יוצר את הדחף? את המשיכה הזאת. זה חלק מהמבנה הנפשי שלי, או הביולוגי, לא משנה, זה שניהם אני חושב. אז זה, המבנה הזה הוא כן פועל לפי חוקי טבע. הרצון שלי לא פועל לפי חוקי טבע. הרצון שלי זה מעל לכל החוקים, רצון של כל אחד, זה מהותו של רצון, הדבר שמעל החוקים זה רצון, דבר שאין לו סיבה קודמת, בסדר? אבל הדחפים יש להם סיבה קודמת. זה דברים שהם חוקי טבע, אפשר למצוא להם הסברים וכו', לרצון אין הסברים. מה? אין, שום רצון אין הסברים. רצון שיש לו הסבר, לא רצון. זה הסבר שלו, זה הרצון.
מה הוא?
מה?
אז מה הוא?
נחף.
לא, אני רוצה... אני רוצה... מה? אני רוצה מכונית, כן?
כן.
זה אחד. אני רואה למה אתה רוצה מכונית? כי אני רוצה... כי סיבה כזה, רצון יותר קודם. כן,
זה,
אני רוצה...
זה רצון הקודם, זה הרצון.
מה זה?
וזה איזשהו דבר שנגזר מן הרצון, החלטה של השכל, שאם אני רוצה לזוז באופן יעיל ולהגיע למקומות באופן יעיל, השכל אומר לי, אוקיי, אז תקנה מכונית. זה לא רצון. זה תרגום של השכל לרצון, למה שהרצון רוצה. השכל עכשיו קובע מה כדאי לעשות כדי להשיג את המטרות שהרצון הציב בפניי. גם לנוע באופן חופשי זה עוד לא הרצון, אני מאמין. זאת אומרת, עכשיו מה אני רוצה להגיע, מה אני רוצה לעשות באותו מקום שלו אני אגיע באופן חופשי. בסדר? אבל בסדר, יש שאלה הכי קודשי. יש רצונות מסוימים שלהם אין שום הסבר. כל שאר הדברים שאנחנו קוראים להם רצונות זה מושגים מושלים. או זה או תאוות, או תרגומים של השכל איך להשיג את הרצונות. אבל זה לא רצון. הרצון זה דבר שאין לו שום תיאור, זאת אומרת אין לו שום סיבה עם הכלום. זה פשוט דבר חופשי לחלוטין, הוא רק בידינו, ולכן אנחנו נשפטים על זה. בגלל שהוא רק בידינו, אין סיבות לרצון. אין, כל ההסברים למה בן אדם עושה משהו, זה הסברים למה היו לו דחפים. למה הוא נכנע לדחפים, לזה לעולם לא יהיה הסבר. רק אפשר להגיד שכיוון שהיו לו דחפים מאוד מאוד חזקים, היה לו הרבה יותר קשה לעמוד כנגדם, עדיין הוא היה יכול לעמוד, זה היה בידו. היה לו יותר קשה לעמוד כנגדם, ולכן יש נסיבות מקילות, אנחנו נעניש אותו פחות. בסדר? אבל זה לא, עדיין זה ברור שזה לא הסבר לעצם זה שהוא נכנע לדחפים. זה הסבר לדחפים. הדחפים שייכים לעולם הטבע, יש להם הסברים, יש חוקי טבע, הכל בסדר. הרצונות זה בדיוק, זה הנקודה היחידה שקיימת בעולם שלא כפופה לחוקי הטבע. זה הרצון של האדם.
דוגמה...
אה? רצון לעבוד את השם. זה הרצון הטהור היחידי, אני לא יודע, אבל לא משנה. זו די דוגמה טובה. אין לזה הסבר, זה הסבר. זה הדבר הכי בסיסי שיש, ממנו נגזרים, כל מיני דברים אחרים. מי שעובד, שידבק, לא משנה, אפשר לנצח בכל מיני צורות. אולי בוביסון שלו זה היה רצון לעבוד. לא זה היה הרצון הבסיסי, לא להידבק. לא יודע מה זה להידבק. הוא עושה של פעולות שהוא היה צריך לעשות. וזהו, לא משנה, אבל זה כבר באמת עניין של אופן התפיסה שלך של עבודת השם. אבל זה דבר בסיסי, ממנו יגזרו כל מיני דברים כמובן, מה אתה תעשה, איך תנהג, על מה תשמור, על מה לא תשמור, כמה תעבוד, כמה תשקיע בלימוד, כמה תשקיע בכל מיני דברים אחרים, מזה כבר נגזרים, זה מתפרט לכל מיני פרטים. אבל לזה אין סיבה, למה אני רוצה לעבוד את השם? כי אני רוצה לעבוד את השם, כי זה עושה לי טוב, אז אם זה עושה לי טוב, אז זה שאני רוצה שיהיה לי טוב זה הרצון שלי. אז זה כבר לא עבודת השם, אבל עוד פעם, אז מה הסיבה, למה אני רוצה שיהיה לי טוב? בנקודה שבה נעצרת שרשרת הטיעון שלך, שם יושב הרצון. הרצון זה אותה נקודה שמתחילה את שרשרת הטיעון. איפה שהתשובה תהיה ככה, שם יושב הרצון. כל דבר שיש עליו תשובה זה לא רצון. כל דבר שיש עליו תשובה זה בעצם שייך לשכל. אתה שואל למה, אז יש לך הסבר למה. אז זה השכל. באותה נקודה שכשתשאל למה, תענה ככה, שם יושב הרצון. באקסיומות, כאן זה מהשפה אחרת. טוב. אז רק הערה לגבי למה יש רק היררכיה של שלוש. נדמה לי שזה מבנה בסיסי בעולם, זה לא רק איזשהו מקרה שבשפה אין מינוחים מעבר לסוג ולמין. יש פה איזשהו מבנה בסיסי של העולם שבאמת קשר ישיר יכול להיות רק עד דרגה שלישית. טוב, בואו נעלה לטקסט עצמו. כלל, כשם הגיוני, משמע מין, תחתון או עליון, שבו נכללים פרטים או מינים תחתונים. זה ניסוח מסובך למה שכתוב למטה. מין תחתון ומין עליון, הכוונה סוג ומין. כן? ומין תחתון, זה צריך לקרוא את זה לחילופין, אני לא יודע איך קוראים לזה באופן ספרותי, יש לזה שם, אני חושב. מין תחתון שבו נכללים פרטים, מין עליון שבו נכללים מינים תחתונים. כן, זה אחד מתייחס לאחד, לפי הסדר. בסדר? מה שמובא בדוגמת המידה הראשונה, כלל ופרט, בסדר, זה מובא, תסתכלו שם ביערות למטה, הדוגמה שמביאים לכלל ופרט, מראה שיש גם מינים תחתונים, לא רק פרטים. מה שקרוי פרט הוא לא בהכרח פרט, אלא הוא יכול להיות גם מין ביחס לסוג. גם זה יקרה כלל ופרט. כלל ופרט הוא כלל. אדם? הכלל בתור מין הוא כלל מלא בסגולותיו והבדלו משאר המינים. ופרט, המסקנה גם אם היא נוגעת לפרט, היא נוגעת לכל מה שדומה לאותו פרט, לא רק לפרט עצמו. זה בניגוד להרבה מפרשי המידות שחושבים שלא, יש כלל ופרט, אז היא עדיין אלא כאין הפרט, אתה אומר רק לפרט. לא, שאלה מה זה כאין הפרט, וזה כבר דיברנו בפעמים הקודמות, מה זה כאין, עד כמה זה צריך להיות דומה. אבל בכל מקרה לא מדובר פה על פרט שהוא עצם בודד, זאת הטענה שלו. אלא זה מין כלל מלא בסגולותיו והבדלו משאר המינים. הפרט הוא כלל, אז הכלל מוסיף על הפרט. לא, לא, פה בדוגמת המידה השנייה הפרט הוא כלל, זה לא קשור לפרט הוא כלל. אז בדוגמת המידה השנייה, כשנביא את הדוגמאות, ראינו את הבריתא של ה-13 מידות, נכון? נביא את הדוגמה לגבי מה נקרא פרט הוא כלל, אז בדוגמה שם, כשתסתכל, אז תראה שמה שהם קוראים שם פרט, הכוונה מין, לא פרט. הפרט הוא כלל. ביחד משכן, הכלל הוא סוג. נכון? גם זה נקרא כלל ופרט, שיש סוג ביחס למין, גם זה נקרא כלל ופרט, אבל זה לא קשור למידה כלל ופרט. מה שמובא במידה, בדוגמת המידה השנייה, כלל ופרט. בדוגמה פשוט, רואים דוגמה לזה.
זה גם בדוגמה
לכלל ופרט. אבל זה לא משנה, זה נכון גם לגבי כלל ופרט וכלל, גם לגבי פרט וכלל. בכל מקום שיש פרט, הכוונה גם מין, ספציפית, איפה רואים את זה? בדוגמה שמובאת למידה השנייה. כללים. שניים או יותר, בתור מינים שונים, מתאחדים בשם כללי מיני עליון, סוג, בצד השווה שבהם. מה זה סוג? זה הצד השווה לכל המינים. זה בעצם, מה זה הצד השווה? כבר ראינו, הצד השווה זה בנייניו, זה אינדוקציה. נכון? אז כשעושים צד שווה למינים, לא לפרטים, אז מגיעים לסוג, במקום למין. כשעושים צד שווה לפרטים, מגיעים למין. כשעושים צד שווה למינים, מגיעים לסוג. מה שמובא בדוגמת המידה השלישית, כלל ופרט וכלל, היא התרדן אל הכיין הפרט. בסדר, הדוגמאות זה באמת עניין אחר. לפיכך, דין כלל ופרט וכלל אינו אלא איך זה לא דן מכלל הבטרה לכלל הקמה. כלל ופרט וכלל, יש עיקרון כזה, שאומרים אותו רק מתי שהכלל הראשון הוא לא אותו דבר כמו הכלל השני. למה? בגלל שאם זה היה אותו דבר, אז לא היו פה שני מינים שונים שאני צריך להכליל אותם לסוג. זה פעמיים אותו מין. אז אין טעם, מזה כבר אין טעם לעשות הכללה. הכללה אתה עושה משני מינים שונים, אתה מסוים שאתה משותף להם, אתה מוציא מהם סוג. אבל אם שתי הרחבות שלך הם לאותו מין, אז ההרחבה היא עד רמת המין, לא עד רמת הסוג. לכן פרט הוא כלל הוא פרט, מה, אתם זוכרים מה היה המסקנה של כלל הוא פרט הוא כלל? מה שהוא אומר פה זה, הוא דן על כלל הוא פרט הוא כלל, נכון? כלל הוא פרט הוא כלל, מה זה היה? זה היה רק כאין, רק צד אחד של דמיון, נכון? מה זה אומר בעצם? אתה מגיע עד הסוג. לא, לא, המין זה דבר שיותר דומה לפרט מאשר הסוג, אבל גם בסוג יש איזשהו דמיון לפרט, נכון? זאת ההגדרה למה שהוא הציע קודם בתור צדדים. צד אחד זה להגיע עד הסוג, שני צדדים זה להגיע למין. מה שדומה בשני צדדים זה כמובן קבוצה מצומצמת יותר, רק המין. מה שדומה בצד אחד זה משהו רחב יותר, זה הסוג. מה שדומה בשלושה צדדים זה פשוט רק אותו דבר בדיוק. זה נקרא צד אחד שני זרים ושלושה צדדים. עד כאן נדמה לי, הוא לא אומר את זה, אבל נדמה לי שכאן הוא מתכוון להסביר אולי יותר במפורט מה, למה הוא קרא צדדים, מה הגמרא קורא צדדים, מה שדיברנו בסימנים הקודמים. ועכשיו נשים לב, דין כלל ופרט הוא כלל, מה הדין שלו? היא את הדן אלא כאין הפרט, לא אלא מה שבפרט, אלא כאין הפרט. אז מה הוא הסביר בסימן הקודם? שרק איזושהי אנלוגיה רחוקה יותר, בשפה שלנו זה בעצם להגיע אל הסוג. נכון? עכשיו, איך מגיעים אל הסוג? יש לך פה רמזים. כלל ופרט וכלל, זה כלל ופרט ופרט וכלל, נכון? זה מורכב משני דברים. זה הכללה אחת למין, הכללה שנייה למין. עכשיו, אבל שתי הכללות לשני מינים שונים, אז תבין, למה זה נכון לשני מינים שונים? כי כנראה יש משהו שמשותף לשני המינים. במינים אחרות צריך לעשות הכללה לסוג. מבינים? זה מה שהוא אומר פה.
אנחנו רוצים יותר, אבל את
ה... כאילו, אני עושה
צמצום
לסוג, אבל את הרחבה יותר גדולה. לא, סוג זה הכללה, זה לא צמצום. סוג זה דבר שכולל הרבה יותר פרטים מאשר מין. בסדר? רק הוא אומר שאני מתקדם בהדרגה מהפרט אל הסוג. קודם דיברנו על זה שיש גם צעד ישיר אל הסוג. זה נכון, אבל כשאתה רוצה להוציא זה מתוך התורה, אתה עושה זה בהדרגה. אתה עושה הכללה לשני מינים, עכשיו הוא אומר, בלבד שהם יהיו שונים כמובן, אחרת מה זה עוזר לך? אם שני המינים יהיו אותו דבר, לא תוכל להתקדם אל הסוג. כי בשביל להתקדם אל הסוג, אתה צריך להבין מה משותף לשני המינים האלה, ואז להכליל ולהגיד שזה נכון לכל הדברים שקשורים לסוג הזה. אבל אם יהיה לך שתי הכללות ששניהם לאותו מין, אז רק מין, אין לך יותר מזה, אתה לא יכול להתקדם הלאה. מה עוד תתקדם?
גם
אתה מקודם לגמרי לסוג. זאת אומרת, ממין אתה מגיע לסוג, אבל לא מפרט. בכלל הוא פרט וכלל, אתה מגיע מפרט אל הסוג. אם הפרט הזה יהיה מין, אז אתה תגיע לסוג עליון. זאת אומרת, סוג מדרגה גבוהה יותר, כן? וזו הצורה להתקדם שני שלבים, נקרא לזה בשפה כללית יותר. כלל ופרט וכלל, זו הצורה להתקדם שני שלבים. כלל ופרט ופרט וכלל, זה התקדמות של שלב אחד. הכללה של שלב אחד. אתה יודע? מה? ולכן עושים את זה רק מתי שלא דומה כלל הקמה לכלל הברצה. כי רק אז אתה יכול להתקדם הלאה אל הסוג. מביא פה למטה דוגמאות, אבל למשל, כלל ופרט וכלל יתא דן אלא כי אין הפרט. מה הפרט מפורש? דבר שהוא ולד ולדות הארץ וגידולי קרקע, וגם פרי פירות או משהו כזה, יש פה גרסאות שונות, לא משנה. אז אומר שפרי פירות וגידולי קרקע, שניהם זה ולד ולדות. ולד ולדות זה הסוג. זה דבר שנולד ממשהו שגם הוא נולד. אז זה יכול להיוולד מהקרקע כצומח, או פרי מפרי, לא משנה, זה שני מינים שביחד מרכיבים את הסוג של ולד ולדות. לא משנה לענייננו, כי זו סוגיה שיכנס אליה פה לספרת יותר. אמנם כלל ההיגיון העברי משמעו אחדות השווה, או השווה, שבה הפרטים או המינים הנבדלים בסגולותיהם מאוחדים בצד השווה שבהם. מה זה סגולותיהם? ראינו. סגולות זה דבר שמאפיין מין. סגולה זה דבר שמאפיין מין. אז מינים שנבדלים מסגולותיהם, אבל עדיין יש להם משהו שהוא כן משותף. נכון? וזה מה שמאחד אותם להיות סוג. שני המינים. זה האחדות השווה. שבין המינים זה בעצם הסוג. ואותם שייכים זה סוג אחד. עכשיו עוד הערה, מה השעה עכשיו? אז אני מסיים בהערה הזאת. יש שאלה גדולה. מה? כלל ההיגיון העברי משמעו אחדות השווה, שבה הפרטים או המינים הנבדלים בסגולותיהם מאוחדים בצד השווה שבהם. זה פשוט פסקת סיכום. זאת אומרת, ההיגיון העברי זה היגיון של הכללה, או אנלוגיה והכללה. זאת אומרת, מעבר מלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה כמו ההיגיון היווני הדדוקטיבי. מן הכלל אל הפרט, אלא להפך. מן הפרט לנסות להוציא כללים. בסדר? עוד הערה, יש חקירה מפורסמת בקרב הפילוסופים, האם כללי הלוגיקה הם כללים שקיימים בעולם, או זה צורות הסתכלות של האדם? אם דבר ושלילתו לא יכולים להתקיים בו זמנית, כן? זה אמירה על העולם, או אמירה על צורת ההסתכלות שלנו על העולם? או שזה רק איזשהו מבנה שכלי שלנו שמונע מאיתנו לראות דברים מהסוג הזה.
זה לאמונה.
באחדות ההפכים, כן, באחדות הניגודים של הקדוש ברוך הוא, הרבה פעמים מדברים על דברים כאלה, אבל זה... אני לא מסכים לזה, ולכן אני...
דברים גם שאדם יכול להגיע לסדר יותר.
כן, שזה בכלל דבר מוזר, אבל נדמה לי ש... טוב, בוא נשאיר את זה רגע, אולי אחר כך נעיר את זה משהו. השאלה הזאת קיימת גם לגבי כללי הלוגיקה הפשוטה. כל הכללים הלוגיים, כן, אם x הוא y ואם y הוא z, אז x הוא z. זה לכאורה כלל על איך עובד ההיגיון שלנו, זה לא כלל שאומר משהו על העולם. זה לא שייך לעולם. בצורה איך אנחנו מסתכלים על העולם, איך אנחנו יכולים להשיג מסקנות על העולם. העולם הוא מתנהל בצורה של מתנהל. לא קשור ללוגיקה. לוגיקה זה אופן של מחשבה של האדם, שצופה בעולם. עכשיו, אותה שאלה קיימת גם לגבי המונח של כלל ופרט, או סוג ומין וכו'. האם הכללים זה דבר, זה משהו שקיים בעולם, או זה רק איזושהי צורת מיון והסתכלות שלנו, שאנחנו מסתכלים על איזשהו דמיון בין עצמים, אנחנו יוצרים לנו, מחשיטים אותם להיות איזשהם פרטים שמרכיבים כלל, אבל לא שיש באמת דבר כזה שנקרא כלל. זה בסדר, אנחנו מבחינתנו משום מה רואים את הדברים כדומים, אבל אנחנו יוצרים מושג פיקטיבי שנקרא כלל או מין או סוג, ואומרים שכל הפרטים האלה שייכים אליו, אבל הוא לא באמת קיים בעולם. זה קשור כמובן לשאלות שדיברנו עליהן קודם, הגדרה דרך ההיקף ודרך התוכן, מי שמוכן לעשות אנלוגיות, מי שלא מוכן לעשות אנלוגיות, לעשות אנלוגיות כמובן זה לומר שהן מדברות על העולם, לא רק לעשות אנלוגיות ולומר, טוב, ככה אני אסתכל על העולם. כן? אבל התורה לכאורה תופסת את הכלל כדבר קיים. אין האידאה הפלטונית, שגם היא קיימת, כן, זה דיברנו בהרחבה הזאת. התורה? דוגמה אחת שאפשר להבין את זה, שאני חושב שהיא דוגמה די מובהקת, זה דוגמה של מיגו. לא מיגו מה לי לשקר. מיגו, מיגו דאבי דופן לשבת, אבי דופן לסוכה. או מיגו דאבי כלי לטומאה וכלי לשבת. יש הרבה כללי מיגו כאלה. מיגו זה מתוך. מיגו לא בהקשר של דיני ראיות, אלא בכמה הקשרים בשעת רואים, למשל, כלי מסוים. אם הכלי הזה הוא כלי לעניין הגדרות של טומאה, הוא מקבל טומאה, אז הוא יהיה גם כלי לעניין הגדרות של מוקצה בשבת. כלי בשבת הוא לא
עונה להגדרות.
מיגו דאבי כלי לטומאה וכלי לשבת. זאת אומרת, למרות שבאופן בסיסי הוא לא עונה. או דופן לסוכה ולשבת, יש הגדרות שונות, מה יקרה דופן לרשות היחיד, מבחינת הלכות שבת, ומה נקרא דופן לעניין סוכה, לדיני סוכה. אבל ההגדרות האלה לא חופפות. יש הבדלים ביניהם.
מה הגיון במיגו?
הדברים האלה לא חופפים, יש הבדלים ביניהם. בשבת, בשבת שחלה בחג הסוכות, אז יש מצב שבו הדופן הזאת יש לגביה שתי שאלות. א', אם היא דופן לשבת, וב', אם היא דופן לסוכה. נכון? אומרים שם, הגמרא אומרת שם, מי גודל ודופן לסוכה ודופן לשבת.
ולהפך.
אם זה דופן לסוכה, מבחינתי זה גם דופן לשבת, למרות שזה לא מקיים את הקריטריונים האלה. עכשיו, בלי להיכנס כרגע לפרטים של העניין הזה, אבל מה הדבר הכי בסיסי שרואים פה? אני הייתי אומר, בהסתכלות פשוטה, לפני שהייתי רואה את העיקרון הזה, שזה שאני קורא לזה דופן ולזה דופן זה סתם דמיון מקרי שלה שאני מסתכל על הדברים. זה שבת, זה סוכה, בכלל שני דברים לגמרי שנים, או כלי לטומאה וכלי למוקצה בשבת, הגדרת כלי. זה סתם, מה זה? אני משתמש במילה נרדפת בגלל שיש איזשהו דמיון מסוים בין שני הדברים, אבל להגיד שזה באמת שני פרטים של אותו סוג, מה זאת אומרת באמת? במיון האנושי, בסדר, אני אכניס את שניהם לאותה מגירה, זה נוח לי, מאיזושהי בחינה שהיא, אבל זה מצביע על משהו במציאות. לא מפריע שום דבר במציאות, אני קורא את זה דופן וזה דופן, כי זה מה שניהם, זה איזשהו משטח שעומד ככה במעונת, ומזכיר לי אחד את השני. אבל הרי ברור שההגדרות הן שונות, ובמובן ההלכתי של דופן אין שום קשר בין שני הדברים. עכשיו, זה שקוראים אחת, זה שקוראים לשניהם דופן, הטענה היא שזה לא דבר מקרי. בדיוק כמו שזה שקוראים לשניהם לדעת, שהקדוש ברוך הוא יודע ושאני יודע, זה לא דבר מקרי, המינוח הוא לא דבר מקרי. המינוח מצביע על איזשהו דמיון שקיים באמת. ושני הדברים האלה הם שני פרטים של אותו מין, והמין הזה הוא מציאות. זאת אומרת, שניהם באמת פרטים של המין שנקרא דופן. עכשיו יש דופן, הפרטים הם דופן, או אולי סוג זה נקרא דופן, ודופן לשבת ודופן לסוכה זה שני מינים. יש להם אולי הלכות שונות, יש להם הבדלים וסבולות, שנבדלים אחד מן השני. אבל עדיין יש סוג משותף שעומד מעל שניהם. עכשיו, כיוון שהסוג הזה, זה מאפיין במציאות של שניהם, לא של צורת ההסתכלות שלי, אז אני יכול לומר כבר, ועדיין כמובן זה דורש עוד הנחות, אבל את ההנחה הזו זה ודאי דורש. אני אומר, מה שאני מציע עכשיו זה לא הסבר מספיק, אבל זה מה הכרחי, בשביל שיהיה אפשר להבין את המיגו. שכיוון שזה דופן לסוכה, זה גם דופן לשבת, אחרת מה הקשר בכלל? הנקודה היא שברור שמבחינת האפיונים של דופן זה שייך. לסוג הדופן זה שייך. למה? כי זה מקיים את האפיונים של המין דופן לסוכה. בסדר? עכשיו, יש עוד כלל שאומר שמותר לי גם לרדת, לא רק לעלות. כלומר, שאם זה כבר שייך לסוג של שמות דופן, אז מבחינתי, לצורך הדיון, מתי שזה שייך, אז זה גם יהיה שייך למין דופן לשבת. בסדר? שזה לא הסברתי למה, אבל באמת זה לדון על זה, אבל זה עניין אחר. אבל ברור שתנאי הכרחי לטיעון, לסוג המיגו הזה, זה לתפוס שיש במציאות באמת משהו משותף. יש דבר כזה שנקרא דופן כשם כולל, כמציאות שכוללת את הדופן לסוכה ואת הדופן לשבת. צריך כמובן להוסיף עוד הנחות כדי להבין עדיין למה מותר לי אחרי זה. אז ברור שזה קשור לסוג ששמו דופן. אבל עדיין זהו, שייך לסוג ששמו דופן, ולמין ששמו דופן לסוכה. אבל מי אמר שעכשיו אני גם יכול להתייחס את זה כדופן לשבת? אז זו עוד הנחה בשביל זה, אבל זו עוד הנחה. אבל ודאי שצריך גם את ההנחה הזאת. אחרת אם דופן לסוכה ודופן לשבת היה סתם שני דברים, שסתם בגלל איזה קונוטציות פנימיות שלי אני קורא להם באותו שם, אין שום היגיון להגיד דין כזה שמתוך שזה דופן לסוכה ודופן לשבת. אלא אם כן כמובן תופסים את כל הדינים עצמם גם כן כמדברים רק עליי. נכון? אם אנחנו תופסים את הדינים, כאילו שגם הדינים לא מייצגים מציאות, אלא רק את השנים מסתכל על המציאות, אז אולי אפשר לצאת מזה. התפיסה הפשוטה היא לא כזו. בסדר? אז זה בעצם איזושהי אמירה על תפיסה שונה של מה זה נקרא סוג דינים בתורה לעומת בגישות אחרות. עשית עליי מה זה?
גם ביום חול זה דופן שבת.
כן, בסדר. השאלה אם זה נכון. יש לך שאלה אחרת. מתי מותר לי לרדת חזרה?
לעניין נושא הפכים.
מה עם ההפכים?
לעניין נושא הפכים.
בארצות הניגודים.
כאילו יש טענות שהאדם מסוגל להגיע
לאיזושהי יקרה. קודם כל, השאלה הבסיסית שצריך לדון בה טוב, עדות הניגודים זה עניין שצריך להקדיש לו דיון לעצמו, אבל התפיסה שאני יכול לפתור בעיות לוגיות על ידי הגדרה שיש אתם שלגביו אין לי בעיה עם אחדות הניגודים, היא אף פעם לא נראתה לי סבירה. היא לא נראתה לי סבירה אפילו אם בקדוש ברוך הוא עצמו באמת באיזשהו מובן, אני לא יודע אם זה מילים חסרות פשר מה שאני אומר עכשיו, הניגודים האלה יכולים לחיות ביחד, כיוון שסוף סוף מי שאומר את זה ומאמין בזה זה אני, ואם אצלי זה לא יכול לחיות ביחד, אם אצלי זה לא יכול לחיות, כשאני אומר שנגיד לצורך הדיון ידיעה ובחירה, ידיעה ובחירה לצורך הדיון זה עוד פעם לא יכול ללכת ביחד לצורך הדיון, אני לא מתווכח אם זה באמת כך, אבל לצורך הדיון אני חושב שזה כך. אז אני לא יכול להגיד שאצל הקדוש ברוך הוא אין סתירה בין ידיעה ובחירה. אני שואל שאלה, במה אני, איזה דמות של הקדוש ברוך הוא אני צריך להאמין? אז אני צריך להאמין גם בזה שיש לי בחירה וגם בזה שהוא יודע. אפילו אם אני אדקלם את זה, אני לא באמת מאמין בזה. כי הרי זה שני אלה כשהם נמצאים אצלי בראש ביחד, הם סופרים אחד את השני. אז אני יכול לדקלם את זה, אבל לא להאמין בזה.
זה בדיוק השאלה, מה כאילו?
זה נחמן, אני אגדיר את זה אמונה.
אבל האמונה הזאת, מה זה האמונה? אתה יכול לדקלם את זה, אמונה זה מצב מנטלי, זה לא תנועת שפתיים. במצב המנטלי שלי, אני יכול לחיות במצב שבו יש גם בחירה וגם ידיעה? אם אני יכול לחיות בזה, אז עזוב את הקדוש ברוך הוא בצד, אז אני יכול לחיות בזה, אז מראש אין בעיה. אני כבר יכול לחיות בזה. אם אני לא יכול לחיות בזה, לא יעזור לי להגיד שבקדוש ברוך הוא זה יכול לחיות בזה. אז אם כן, אז אין בעיה, אז עזוב את הקדוש ברוך הוא בצד. אז סתם זה לא סתירה. אבל אתה רוצה לפתור בעיה בהנחה שזה כן סתירה לוגית ולהגיד שיש עצם שלא כפוף לסתירות לוגיות, כך לפתור את הבעיה. אז אם עכשיו, אם באמת זה לא סתירה לוגית, אז מראש אין קושיה, אז אתה תגיד לי שהקדוש ברוך הוא עצם אחר, גם בלי קדוש ברוך הוא אני עצמי יכול לחיות עם העובדה שיש בחירה ויש ידיעה גם לקיצה הזה, לא רק לקדוש ברוך הוא.
לא, שוב, זה מבנה מתאים. הקדוש ברוך הוא כאילו מכיל בתוך אותה אחדות, ואני יש לי איזושהי מתודה שבאמצעותה אני יכול להכיר בעובדה הזאת שאיך הם יכולים להיות יחד. זה לא מתודה שכלית, זה מתודה על זה.
לא אכפת לי, שכלית, אתה יכול לחיות ביחד עם זה. אם אתה יכול לחיות ביחד עם זה, אז אין קושיה.
לא.
אז אין קושיה, לא, עזוב את הקדוש ברוך הוא בצד.
לא חייב את זה מבחינה לוגית.
לא לוגית.
מבחינה מנטלית אמונית.
זה שאני יודע את זה, זה לא אומר שאני צריך לפעול כל רגע,
אתה פועל מתוך מודעות של בחירה בלבד. אתה לא יכול לפעול מתוך מודעות של ידיעה.
כן, אבל אני מוכן, אני יכול...
אתה רוצה להאמין שישנה ידיעה, למרות שאתה פועל במודעות של בחירה. עכשיו השאלה היא באיזה מובן זה באמת נקרא אמונה, או שם אז רק דקלום בפה. אתה בסדר מדקלם בפה, השאלה היא עד כמה באמת אתה יכול להגיד שאתה מאמין בזה. עוד פעם, אני לא מתכוון כרגע אם להגיע בשכל למסקנה שישנה ידיעה ובחירה. לא אכפת להשתגע לזה לא על ידי השכל. השאלה היא, אחרי שהגעת לזה, אתה יכול לחיות כך? ושני המושגים האלה יכולים לשבת על תכם ביחד בתודעה הלו. אוקיי, אם כן, אז ממש לא הייתה לך
משהו.
זה
לא שיש לך תודעה.
זה שאלה של...
הפכים לוגיים, כן.
הפכים לוגיים זה בסדר גמור, הם לא נמצאים ביחד באותו מקום.
אז זהו, והכוח שלנו לומר... שגם הרע זה טוב, מה שאנחנו
עושים. זה, אני יכול לתת הסברים לגמרי רציונליים, פה לא צריך להגיע לשום מיסטיקות.
לא,
הסברים לגמרי רציונליים.
מה שאמר
ש... בחירה, בחירה זה דבר שהוא טוב בעצם.
הרב אמר לי ככה, אז אין שאלה, זה לא נכון שיש שאלה, אז זה עניין של רמות. זאת אומרת, ברגע שאתה נמצא ברמה מסוימת, שאתה רק ברובד הלוגי, אז יש שאלה. כשאתה עובר לשלב הבא, כבר אין
שאלה. מה זה שאלה? אני שואל, עזוב את השאלה, יש תשובה.
יש תשובה.
אתה יכול לחיות את התשובה הזאת, להאמין בזה? אם בסדר גמור, אז אם אתה חושב, אין לך בעיה. בסדר גמור, אבל בלי קשר לקדוש ברוך הוא. אין לך בעיה, כי שני המושגים האלה, אתה יכול לחיות עם שניהם. אז עזוב את הקדוש ברוך הוא בצד, לא בגלל שהוא עצם שיכולות לחול עליו גם סתירות. אלא בגלל שזה באמת לא סתירה אצלך, אתה יכול לחיות במישור שזה לא סתירה. בסדר, אז ממש הקושיה נקרא
איתה.
אתה לא יכול לפתור בעיה שאיתה אתה לא יכול לחיות באמירה שישנו עצם שאצלו אין בעיות. זה אתה לא יכול להגיד. רק יש שאני כן יכול לחיות עם זה.
בשביל התאמה, אתה אומר שזה שאני מסוגל לקפוץ לשתי הדברים האלה זה מרש.
זה מרש, הם לא סותרים.
כן, אבל למה הם לא סותרים?
למה הם לא סותרים? כי הם לא סותרים, למה שכן יסתרו?
לא, כי קיים איזשהו רובד של אחדות ניגודית, שגם שם הם לא סותרים. גם אצלו לא סותרים, וגם אתם לא סותרים.
אני לא יודע מה זה אצלו, אם אצלכם לא סותרים, גם אמרנו, מה הבעיה? אתה מבין? אני לא... אם הם לא סותרים, אתם לא סותרים, אין לי קושייה. אתה יכול לשכנע את עצמך שהיית חשבת בצורה שהם סותרים, והגעת למסקנה שהם לא סותרים. בסדר, אבל זה בסדר גמור, אין לי בעיה. אדם צריך להתקדם בידיעה והבנה, הכל טוב. אתה יכול לטעות, אני לא אומר שאם מראש טעית, אז אין אתה מחפש תשובות. רק אני אומר שהתשובה גילתה לך שמראש טעית. לא שהיא גילתה לך שישנו עצם שלמרות שאצלך זה סתירה, עליו למרות שזה סתירה זה לא מטריד אותי. אין דבר כזה, כי השאלה היא איך מה אני מאמין לגבי העצם הזה, לא מה הוא.
זה שאני מאמין במשהו, או שאני יודע, אני שם איזה מידע בשכל שלי שדבר מסוים הוא ככה, זה לא אומר שאני עכשיו חייב לפעול מתוך מודעות מנה. כלומר, אני פועל בחיים שלי מתוך מודעות של בחירה. אבל בשכל שלי...
אתה מי חושב, אבל לא פעמים לא, אז בסדר, אז אולי לא סותר.
לא, לא
בגלל
שזה
לא סותר. אני לא טוען שזה בדיוק
סותר. באמת סותר, אני לא אצליח לחיות מתוך מודעות מלאה גם של בחירה וגם של
בחירה. אז אם זה סותר, אז אין דבר כזה, מה שסותר אין.
אצל מי?
אצל אף אחד.
זה כמו טענה אחרת.
טענה שלי. גם אם זה נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, כשאני לא רואה את זה, אז מה זה נכון, אז אני נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא יכול לתפוס את זה. אז יכול להיות, אבל מה אתה רוצה ממני? אני לא מאמין בזה, לא מדבר על זה, אני לא מדבר על דברים, שאני סתם פתאום מביא לבעלמה. זה לא נכון. מילים בעברית או בשפה כלשהי אמורות להצביע על משהו. מילים זה לא הנעת שפתיים, נכון? מילים או משפטים מצביעים על רעיונות. אז זה שאני יכול להגיד את זה, זה לא אינדיקציה לכלום. השאלה אם אני יכול גם להגיד משולש עגול, גם זה אני יכול להגיד. זה מצביע על איזשהו עצם, זה מצביע על... המילים האלה מצביעות על משהו שזה רק אוסף מילים. אם זה רק אוסף מילים, אז זה בדיוק מה שאני אומר. אם אתה טוען שזה מצביע על משהו, אז אתה צריך להגיד לי, האם באמת זה מצביע אצלך על משהו? לא מספיק להראות לי שאתה יכול להגיד את המילים האלה. אמן. זה לא מספיק להגיד לי, טוב, אתה מצווה להגיד, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יודע, ואני גם מאמין שיש לי בחירה. אני יכול להגיד את המילים האלה, אין בעיה, זה חינם. להגיד את זה, זה אין שום בעיה. רק השאלה אם כשאתה אומר את זה, זה גם מלווה באיזושהי תפיסה כזאת. אם המילים האלה מבטאות משהו שזה רק מילים. השאלה אם יש, אם צדר, אני לא מכריע את זה, אני לא בטוח שהידיעה והבחירה הם באמת דברים שהם סתירה לוגית, זאת אומרת שלא יכולים להיות ביחד. השאלה פשוט מה טיבה של מושג הזמן, תביא בחקירה הזאת. אם הזמן זה זאת אומרת, האם קפיצות קדימה ואחורה בציר הזמן זה דבר שהוא נמנעת לוגית, או זה פשוט בעיה של חוקי הטבע, או של
נמנעת
לוגית?
שתי צירי זמן.
שתי צירי זמן דיברנו שם? לא היה איזה סימפוזיון על כפייה דתית וזה?
לא היה איזה שיעור המקובל. השיעור החלומות.
זה היה משהו, לא, זה אחר שהקודם על הדבר. גם באשר.